שלום. מבין חמשת החומשים הפחות פופולריים מכולם זה חומש ויקרא, שהתחלנו לקרוא באחרונה. כל האריכות היתרה בנושא של הקורבנות עד לפרטי פרטים נראית לנו מאוד מאוד זרה. כשאנחנו מדמיינים לעצמנו את בית המקדש, המקום הקדוש ביותר בעולם, זה לא כל כך מתחבר לנו עם עצמות, דם, שומן, ריח של בשר שעולה באש. מה רוחני בזה? ככה אמורים להתחבר לאלוקים? אלוקים מופשט, רוחני, מעבר לגבולות העולם? בדרך הזאת, כל כך חומרית, כל כך גסה? היהודי המודרני יכול להבין שתפילה, שווידוי מעומק הלב, יש בזה משהו רוחני, משהו שמחבר אותך ללמעלה. אבל כל הדברים החומריים האלה שקשורים לבהמות, לדם, לבשר, איך זה מתחבר לאלוקים? לא ברור. נדמה שאם היה קורה נס ובית המקדש היה יורד בנוי משמיים, היינו נבוכים. לא היינו מסתדרים שם. לא היה מתחבר לנו כל הדבר הזה. האמת היא שהשאלה של היחס לקורבנות, האם זה דבר שהוא לכתחילה, או שאולי בדיעבד, זאת שאלה מרתקת. ומי שמציג את העמדה המפתיעה ביותר בעניין, זה הרמב״ם. בפרק למד ב' בספר מורה נבוכים, הוא אומר את הדברים הבאים. אי אפשר לצאת מן ההפך אל ההפך פתאום. ולזה, אי אפשר לפי טבע האדם שיניח כל מה שהרגיל בו פתאום. והיה המנהג המפורסם בעולם כולו, שהיו אז רגילים בו, והעבודה הכוללת אשר גדלו עליה, להקריב מיני בעלי חיים בהיכלות אשר הם היו מעמידים בהם צלמים. ומפני זה השאיר השם מיני עבודות האם והעתיקה. וציוונו לעשותם לשמו התברך. והגיעה תחבולה בזאת הערמה שנמחה זכר עבודה זרה, והתקיימה הפינה הגדולה באומתנו, והיא מציאות השם ואחדותו. בעצם מה שהרמב״ם אומר פה, שכל העניין של הקורבנות של בית מקדש, זה משהו שהוא בדיעבד. המציאות שהייתה באותם הימים, שהאנושות הייתה מאוד מורגלת לפנות לאלוהים בדרך הזאת, של הקרבת קורבנות, של בניית היכלות. גם עם ישראל, כחלק מן העמים, היה שבוי בקונספציה הזאת. אי אפשר היה פשוט לעקור אותו משם בבת אחת. לכן, החוכמה האלוקית, כך אומר הרמב״ם, עשתה הערמה. היא אפשרה את אותו דבר שהיה מקובל אצל הגויים, אבל לעשות את זה עכשיו לשם שמיים. ובדרך הזאת הצליחה לקחת את עם ישראל, להביא, להעלות אותו לעבודת אלוקים. הרבה מהראשונים התנגדו להסבר הזה של הרמב״ם, שבעצם מציג את כל הנושא של הקורבנות כמשהו של בדיעבד. הרשב"א, הרמב״ן, המאירי, הריטב"א ועוד ועוד לא אהבו את ההסבר הזה לנושא של הקורבנות. עד כדי כך שהיעבץ, שחי לפני כ-200 שנה, התנגד בכלל ללימוד ספר מורה נבוכים בגלל התפיסה הזאת שמופיעה שם. הוא גם אמר שאולי בכלל לא הרמב״ם כתב את הספר. זה לא ייתכן בכלל. המפרשים האחרים הסבירו את עניין הקורבנות באופן שונה. הרמב״ן מתבטא במשפטים מאוד חריפים כנגד התפיסה שהצגנו קודם, והוא אומר כך: הנה הם דברי הוואי ירפאו שבר גדול וקושייה רבה על נקלה. יעזו שולחן השם מגועל, שאינו רק להוציא מלבם של רשעים וטיפשי עולם. והכתוב אומר, כי הם לחם אישה לריח ניחוח להשם. והנה נוח וצאתו מן התיבה עם שלושת בניו, אין בעולם כסדי או מצרי, הקריב קורבן, ויתב בעיני השם. ואמר בו וירח את ריח הניחוח. וממנו אמר אל ליבו להוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם. כלומר, אומר הרמב"ן, קשה להגיד שכל העניין של הקורבנות זה להוציא מליבם של הרשעים וטיפשי העולם. כתוב שזה ריח ניחוח אישה להשם, הקדוש ברוך הוא רוצה בזה, שמח בזה. אנחנו רואים גם בתנ"ך שהקורבנות מופיעים עוד הרבה לפני שהייתה עבודה זרה, והיו כסדיים ומצרים. נוח הקריב קורבן, קין והבל הקריבו קורבן. רק בדיעבד, רק בגלל שהם עושים, אז הקדוש ברוך הוא אפשר את זה, לא מסתבר. מה כן? הרמב"ן מציע שני הסברים. ההסבר הראשון, זה מופיע בסגנון דומה בספר החינוך, הוא אומר כך. ויותר ראוי לשמוע טעם, בעבור שמעשה בני האדם נגמרים במחשבה, בדיבור ובמעשה. ציווה השם, כי כאשר יחטא ויביא קורבן, יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתוודה בפיו כנגד הדיבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאווה, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלוקים בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו, לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכופר הקורבן הזה. ולדברים מתקבלים, מושכים הלב כדברי אגדה. אומר הרמב"ן, אדם שחטא, כל התהליך הזה של הבאת הקורבן, זה יוצר איזשהו שינוי אצלו. הוא חטא בדיבור, במעשה, במחשבה, גם התיקון שיש בהבאת הקורבן, זה בשלושת הרבדים האלו. והוא סומך, והוא מתוודה, והוא השקיע כסף, הרבה כסף, לקנות את הקורבן הזה. וכל דבר שנעשה לקורבן, הוא מרגיש, זה היה ראוי לעשות לי, והייתי אמור להנש בחומרה, אבל הקדוש ברוך הוא בחסדו חס עליי, והסכים לקבל משהו אחר בתמורה. אדם שעובר את כל התהליך הזה, זה מביא אותו למקום אחר. ההבאה של הקורבן משנה ועוזרת לו לתקן את הקלקול שהיה. הרמב"ן לא מסתפק בזה. והוא אומר, אחרי כל זה, יש בקורבנות גם משהו מעבר לזה. ועל דרך האמת, ואנחנו יודעים, כל מקום שהרמב"ן אומר בדרך, על דרך האמת, הוא מתכוון לסודות התורה, לפנימיות, קבלה. יש בקורבנות סוד נעלם. תיכנס בו עם מה שאמור רבותינו בספרי ובסוף מנחות, שם המיוחד וכל קורבן, לשון קרבה ואחדות. אנחנו לא מתיימרים להגיד שאנחנו מבינים את כל זה, אבל אומר, יש בקורבנות סוד נעלם. יש בו משהו מעבר לתפיסה שלנו, ויכולת ליצור איזושהי קרבה וחיבור עם הקדוש ברוך הוא שאנחנו לא תופסים. מעניין שגם הרמב״ם, זה שדיבר קודם על זה שזה בדיעבד, והיה מקובל בעולם, אז גם הקדוש ברוך הוא אפשר את זה, זה היה במורה נבוכים. אבל בספר משנה תורה, הלכות מילה פרק ח' הלכה ח', הוא אומר שם משהו קצת שונה. גם בעתיד, נעלמו עובדי עבודה זרה. אבל עדיין הנושא של קורבנות, בניית מקדש, זאת מצווה שלא תתבטל. וגם היא תמשיך להיות קיימת בשנים שעוד יבואו. אומר הרמב״ם שכל הנושא הזה של הקורבנות, זה שייך למה שנקרא חוקים. הן המצוות, אומר הרמב״ם שם, שאין טעמם ידוע. אמרו חכמים, חוקים חקקתי לך ואין לך רשות לערר בהם. וכל עבודת הקורבנות מכלל החוקים הם. אולי בנקודה הזאת יש איזשהו מפגש בין הרמב״ם לבין חכמי ישראל האחרים. גם הרמב״ם אומר, יש כאן משהו, זה חוקה. הקדוש ברוך הוא קבע, אנחנו לא מבינים. יש בזה משהו מעבר להיגיון וההסבר שלנו. אז למרות ההסבר שהוא אמר בספר מורה נבוכים, גם הוא אומר, יש כאן משהו מעבר לזה, ויש סוד נעלם בקורבן. אחרי ככלות הכל, אנחנו קוראים את כל הפרשיות האלה, וקשה להגיד שאנחנו מתחברים על זה. כל התיאור של מה שקורה שם, והחלב, והדם, והשחיטה, ושופכים על המזבח, ושורפים באש, לא ברור. איך הדבר הזה מחבר אותנו לאלוקים? איך זה מביא אותנו למקום אחר מבחינה רוחנית? ישנו סיפור מדהים שמופיע בגמרא במסכת יומא, בדף סמכתת עמוד ב', ששופך אור חדש על כל העניין הזה. וההסבר שעולה מהסיפור ההוא, הוא נותן איזשהו פשר לזה שאנחנו כל כך רחוקים מהנושא של הקורבנות. זה שאנחנו קוראים וקוראים, ואנחנו לא מבינים למה? איך כאן אני מתחבר לקדוש ברוך הוא? והגמרא במסכת יומא, וזה מופיע בדף המקורות שלפניכם, מספר את הסיפור הבא. ויצעקו אל השם אלוקים בקול גדול. פסוק שמופיע בספר נחמיה בפרק ט'. והוא מדבר על התקופה של שבי ציון. בית המקדש הראשון נחרב, עם ישראל יוצא לגלות של 70 שנה, ובעקבות הצהרת כורש מתחילים לחזור בחזרה. ומגיעים לארץ, והמצב הרוחני מאוד קשה. יש חילולי שבת, יש בעיות מוסריות, יש בעיות רוחניות קשות, יש קלקולים גדולים של עבודה זרה. ושבי ציון אומרים לעצמם, מפני חטאינו גלינו מארצנו. והנה אנחנו חוזרים, ואנחנו באותו בוץ, אנחנו תקועים. יצר של עבודה זרה מרקד בינינו, מה נעשה? זה יחזור עוד פעם. מה יאמור, אומרת הגמרא, אמר רב, ויה ויה, כלומר, וי, אוי ואבוי. היינו עידה אחרבה למקדשה, וקליי להיחלי, וקטלינו לכולו צדיקי, והגלינו לישראל מהארון, ועדיין מרקד בינינו. זה היצר של עבודה זרה, שגרם להחרבת המקדש, בזה שהוא החטיא אותנו, ונשרף ההיכל, והרג את כל הצדיקים, וגלינו מארצנו, ועדיין הוא נמצא פה, מרקד בינינו, מה נעשה? כלום יהב תהילן, אלא לקבולי בי אגרה, לא אי הוא בעינן ולא אגרי בעינן. כלום נתת אותו לנו, הקדוש ברוך הוא, אלא בשביל שנתגבר עליו ונקבל שכר, אנחנו לא רוצים לא אותו ולא את השכר שלו, אנחנו לא מצליחים. נפל לו פיתקה מרקיע דאב הכתב באמת. הם באמת עשו התאמצות גדולה ותפילה מעומק הלב, ומקבלים איזה אות משמיים. נופל להם פתק מרקיע שכתובה עליו המילה אמת. אמר רב חנינה שמאמינה חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אותיבו בתענית התלת הימין ותלת הללואטה מסרוני עלי. הם הבינו שזו עת רצון, ניצלו את המומנטום, ישבו בתענית שלושה ימים ושלושה לילות, ויצר העבודה זרה נמסר בידם. וזה רגע היסטורי מבחינת המשמעות שלו על כל ההתפתחות של העולם. נפק עתה כיגורה דנוריה מבית קודשי הקודשים. והם רואים את אותו יצר יוצא כאריה של אש מבית קודשי הקודשים. אמר לו נביא לישראל, זהו, זהו יצר עבודת כוכבים והוא בידיים שלכם. בעד הידת פסו להשתמיד בינית ממזי ורמה קלי ועזל 400 פרסה. לא נתאמר להגיד שאנחנו מבינים כל סמל שחזל השתמשו בו כאן, והדברים רומזים לסודות גדולים, אבל אפשר לראות פה את העוצמה האדירה של היצר הזה, שאגה שהוא נתן, ארץ מזדעזעת כולה. אמרו, איך היא נעביד? דיל מחס ושלום מרח מעלי מן שמיה? אמר לו נביא, שדיו בדודה דאברה, וחפיו לפומי באברה, דאברה מישב שאיב קלה. הנביא יעץ להם עצה, תכלאו את אותו יצר של עבודה זרה בדוד של אופרת. שאופרת יש לה תכונה שהיא מבודדת, שהיא שואבת קול. גם היום אנחנו יודעים שיש לה תכונות של בידוד מבחינה של מעבר של קרינה. בכל אופן, תכלאו את אותו יצר נורא בדוד של אופרת וישתתק, יפסיק להטריד אתכם. אמרו, הועיל ועת רצונו, ניבא ירח מהיצר עד העבודה זרה. אם כבר נענים לנו מן השמיים, בואו ננצל את ההזדמנות. ונבקש גם על היצר השני. היצר האחר שפשוט משגע אותנו, שקשה להתמודד איתו, וזה יצר העבירה. הכוונה ליצר העריות, היצר המיני, שאנחנו רואים היום איך הוא מפיל שמות ואיזה נזקים הוא גורם. באו רחמי ועם שר בידי. גם יצר העבירה נמסר בידם. אמר לאוחזו דאיק תליטו לילאו קל יעלמה. אבל הם קיבלו הודעה מסתייגת שאמרה תיזהרו, שאם אתם תהרגו, תשמידו את יצר הרעיות, יצר העבירה, יכלה העולם. כי לא תהיה יותר פריאה ורבייה. כל הקשר בין המינים פשוט יתייבש, ירד לטמיון כשאין את היצר הזה. עשו ניסיון, חבשו תלת היומין, ובאו ביעתה בת יומה בכל ארץ ישראל ולא אשכח. לשלושה ימים חבשו, אסרו את היצר הזה, ואחרי זה ראו שאפילו ביצה של תרנגולת אין יותר, כי אין פריאה ורבייה, אין חיים, אין קשר זוגי בעולם. אמרו, איך היא נעביד? אז מה נעשה? ניקטלי, קל יעלמה. אם נהרוג אותו, יכלה העולם. ניבא ירחמי, הפלגה, פלגה ברקיה לא יעבי. אם נבקש שהוא יעבוד רק לחצאין, כלומר, הוא יעבוד רק במקומות הטובים, בין איש לאשתו, אבל לא יעבוד במקומות האחרים, אין דבר כזה. משמיים לא נותנים חצי, נותנים כוח, הוא עובד. מה עשו? כחלינו לעיני ושווקו ואני דלא מיגרי באיניש בקריבתה. כלומר, הם הצליחו לפגוע בו, למתן קצת את הכוח שלו ולסמא את עינו. התוצאה של הדבר, שמכאן ואילך האדם לא מתגרה בקרובותיו, כלומר, כוח המשיכה הוא כלפי אנשים זרים. בתוך המשפחה יש איזשהו מרחב שבו היצרים ממותנים ומשפחה יכולה לחיות ביחד, כשהעניין המיני הוא מחוץ לכללי המשחק, וזה דבר מאוד משמעותי. עד כאן מה שמספרת הגמרא במסכת יומא. שבאמת, זה דברים סודיים, ולא כל דבר אנחנו מבינים פה. אבל יחד עם זה, עולה פה שאלה גדולה. רוצים לבטל את יצר העבודה זרה. אבל היצר הזה יוצא כדמות של אש, אריה של אש, מבית קודשי הקודשים. יצר של עבודה זרה יוצא מקודש הקודשים, הכיצד? ייתכן שמה שחז"ל מלמדים אותנו כאן, שאותו יצר של עבודה זרה הוא בעצם יצר האמונה. אותו כוח שקיים באדם שגורם לו להשתוקק, לשאוף, לחשוף אל מה שמעבר. אל אלוקים, הנשמה שיש באדם שמנסה להתחבר אל מה שמעבר, שמחוץ לגבולות של כאן ועכשיו, שמעבר למגבלות של החומר, להתחבר לבורא עולם. ואותו כוח נפלא, כוח עצום, כשם שיש לו צד מאיר, יש לו גם צל שהוא מטיל. יש לו גם צד אפל. הצד האפל הוא אותו יצר של עבודה זרה. וזה לעומת זה עשה אלוקים. כל כוח הוא בא בצורה גרעינית, בצורה שיכולה ללכת לצד הזה, ובאותה מידה גם יכולה לפעול לצד השני. והם החליטו לבטל את היצר הזה, לגמרי. התוצאה הייתה שאומנם בטל יצר ידי עבודה זרה, אבל יחד איתו איבדנו משהו מאוד חשוב, והוא יצר האמונה. מרגע שהתבטל יצר העבודה זרה, גם נפסקה הנבואה. אם בבית ראשון היו נביאים שהתהלכו בינינו, חז"ל אומרים כפליים כיוצא מצרים, תופעה של מאות אלפים של נביאים שמסתובבים בינינו. תחשבו, כמו שאתם רואים היום חיילים ברחובות, בין אישים, נהגי מוניות, היינו רואים נביאים. זה היה אטמוספירה אחרת, אוויר אחר של קשר עם אלוקים. הצורך לנסח תפילה כמו שיש בידינו, שיש סידור עם נוסח וכולם מדקלמים את זה, ממתי זה התחיל? בדיוק מהתקופה הזאת. שהתבטל אותו יצר האמונה, ואז פתאום האדם מרגיש שהוא לא מסוגל. קשה לו לבטא את עצמו, הוא לא יודע מה להגיד. הוא צריך את הקביים האלה, שיחברו לו וינסחו לו ויתנו לו עם כפית לפה, ואפילו ככה. אנחנו רואים כמה אלוני שבת מפרנסים את המתפללים במקום לעשות את המינימום הזה, לקרוא את מה שכתוב, כי משהו קבוי בינינו. ובעצם האנושות יצאה נכה, מבחינה נפשית מהדבר הזה. אמנם הרווחנו שאין לנו את העבודה זרה שמטריפה את העולם. אנחנו קוראים בתנ״ך על אותו יצר של עבודה זרה ושעבדו תחת כל, על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן, ובאמת שאנחנו לא מבינים מה עבר עליהם. למה? מה מושך בזה? התשובה היא, אנחנו לא מבינים כי היה להם משהו שלנו אין. את אותו יצר עוצמתי שחיבר אותם לאלוקים או להבדיל, לעבודה זרה, איבדנו את זה. אז אנחנו מסורסים, אנחנו נכים מבחינה נפשית, לטוב ולרע. כל זה שופר גם אור גדול על כל הנושא של הקורבנות. הקורבנות שזה הדרך הכי חומרית. כדי לבטא, לחבר אפילו את הצד הכי גשמי שיש, להעלות אותו למעלה, אנחנו באמת לא מבינים איך זה עובד, כי איבדנו את אותו אש שבוערת בתוכנו. להסביר היום למישהו, למה להקריב קורבנות? מה טוב בזה? איך זה מחבר אותך לאלוקים? זה כמו לקחת עיוור מלידה ולהסביר לו איך נראית שקיעה יפהפייה. אתה יכול להגיד את המילים, הוא לא יבין באמת. זה כמו לקחת חירש שמעולם לא שמע צליל ולהסביר לו על איזושהי סימפוניה מדהימה של בטהובן או של מוצרט. מה אתה יכול להגיד לו? איך? הוא לא מסוגל לקלוט את זה. תחשבו לעצמכם שאיזשהו חייזר רובוטי מן החלל היה נוחת בכדור הארץ. והוא לא כמו בן אדם. אין לו יצרים, אין לו תאוות. והוא היה רואה זוג אוהבים. מתגעגעים, משתוקקים, מבטאים גם את האהבה שלהם אפילו בצורה פיזית. מה הוא היה חושב על זה? הוא היה אומר לעצמו, הם לא נורמליים, זה חולני הדבר הזה. אבל אדם בריא שיש לו את היצר הזה, את היצר הבריא שהקדוש ברוך הוא שם בתוכנו של המשיכה, של החיבור למין השני, מבחינתו, כל האהבה, הקשר, היחסים, עד לביטוי הגופני שלהם בחיבוק, בנישוק, זה הדבר הכי מתבקש. זה נפלא, זה יפה, זה טבעי, זה יוצר איזושהי שלמות, שאהבה מקיפה את כל הרבדים עד לרובד הפיזי. אנחנו לא מבינים למה צריך קורבנות, כמו שאותו חייזר לא יבין למה זוג אוהבים מחבקים זה את זה. כי אין לו. אין לו את החוש הזה, אין לו את, את היצר שמושך, את הכוח הזה שמחבר ביניהם. קורבן זה מלשון התקרבות, קרבה. אנחנו לא מרגישים את הצורך לזה, כי אנחנו לדאבוננו פשוט רחוקים. אבל יחד עם זה, באותה גמרא מופלאה, יש גם בשורה. כי לא הרגו את, את היצר של עבודה זרה. מה עשו איתו? קלעו אותו בדוד של עופרת. וזה אומר שייתכן שיום אחד הוא ישתחרר. הוא יחזור בחזרה, אולי בצורה יותר מתוקנת, יותר נשלטת, יותר מכוונת למטרה האמיתית שלה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה יקרה לעתיד לבוא. בקבלה מתואר שתהיה התעלות של העולם שדומם יעלה למדרגת צומח, וצומח למדרגת חי, וחי למדרגת מדבר, והאדם בכלל יגיע למדרגות נישאות. איך בדיוק יראו הקורבנות אז? אנחנו לא יודעים בדיוק. יש מקורות על זה שיש שינוי בצורה של ההקרבה, כתוב בנביא וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים. מנחת זה מן הצומח ולא מן החי, כי יכול להיות שכבר החי יהיה במקום אחר. אנחנו לא יודעים. אבל מה שכן, יום אחד אותו יצר יחזור. אותו כוח אדיר של אמונה, אותו מנוע, אותה אש שבערה בתוכנו, ואיתה תחזור הנבואה. ואיתה תחזור התפילה האמיתית, בלי שיצריך סידור שיגיד לנו איכשהו מה לעשות. זה יפרוץ מתוכנו. אנשים ירוצו להתפלל. אנשים ישתוקקו לעשות את זה כי זה יבער בתוכם. נביאים יסתובבו בינינו. ננשום את הנוכחות האלוקית כמו שאנחנו קולטים את האוויר היום. ומה בינתיים? בינתיים יש לנו את ספר ויקרא. שגם אם הקריאה שלו היא לא תאור בנו את ההשתוקקות מחר בבוקר להקריב קורבן, אבל הוא מזכיר לנו כל הזמן שיש משהו שעדיין חסר לנו. שיש עולם שלם, עולם נפלא, קסום, עולם של נוכחות אלוקית, חיה ונושמת, שאנחנו עדיין רחוקים ממנו. ואנחנו צריכים לעשות את הכל. להתפלל, להשתוקק, לתקן את עצמנו, לתקן את העולם, כדי שהכל יחזור. נזכה יום אחד שערבה להשם מנחת יהודה וירושלים ונחדש ימינו כקדם, גם בעניין הזה. להתראות.